בדרך כלל אנחנו מנסים לראות איזשהו מהלך בפרשה מתוך המשך חוכמה ולנסות לא להתפזר. כלומר, בעיקר מתוך המשך חוכמה. מה שנעשה היום, נתחיל בפסקה של המשך חוכמה ונשלים אותה ונרחיב אותה ואולי אפילו נעמיק אותה ממקומות נוספים ברב קוק וברב חרלאפ כמה שנספיק. כשאנחנו נפגשים עם פרשת חיי שרה, אז אחד הנושאים המרכזיים בפרשה זה השידוך, אם אפשר לקרוא לזה, השידוך הראשון בהיסטוריה. כלומר, בפעם הראשונה בהיסטוריה אנחנו פוגשים מציאות שנקראת שידוך. כלומר, אברהם אבינו שולח את אליעזר לחפש שידוך ליצחק בנו. וחזל שאלו איך יכול להיות שאברהם אבינו בעצמו לא הלך לשידוך הזה לחפש אישה לבנו. בסדר, חזל ענו מה שענו. בכל אופן, אפשר להתבונן על השידוך הזה ועל המשמעויות שלו מהרבה מאוד צדדים. אסור לשכוח שמהשידוך הזה של יצחק ורבקה יצא יעקב אבינו. ומיעקב אבינו יצא עם ישראל. כלומר, זה לא עוד איזה שידוך, אלא כאן אנחנו מדברים על ערך מאוד מאוד עקרוני שאמור להיבנות מתוך הבית הזה. ואחד הדברים המעניינים שאנחנו שמים לב כשאנחנו מתבוננים בפשט הפסוקים, יש לפנינו במקום מספר אחד ליקוט קצר של ארבעה מקומות בתוך הפרשייה הזאת, שכשאנחנו מתבוננים מה אליעזר מבקש לפני שהוא יוצא לדרך. תודה רבה. ואיך אחר כך הוא רואה את הדברים כשהוא כבר פוגש את רבקה כפי שהיא מתנהלת על יד הבאר. ואחר כך, כשהוא מגיע לבית בתואל, איך הוא מגדיר את הדברים, ואנחנו מגלים נקודה מאוד מעניינת. אם נקרא רגע את הפסוקים, אליעזר יוצא לדרך, כל מה שהתורה מתארת, לאחר שאברהם אבינו השביע אותו, ואז נאמר כך, ויאמר, כלומר אליעזר אומר, השם אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפניי היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. כלומר, אליעזר מבקש שהקדוש ברוך הוא יעשה איתו חסד. או יותר נכון, יעשה חסד עם אדונו אברהם. הנה אנוכי ניצב עליהן המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה, עתינה חדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. אז באופן פשוט, אפשר לומר, אליעזר מבקש שהקדוש ברוך הוא יקל עליו את הדרך, יקל עליו את המשימה. אברהם אבינו הטיל עליי משימה, או אברהם אדוני הטיל עליי משימה, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תעשה איתי חסד, תעשה לי טובה, שזה יעבור בקלות, שזה יהיה מהר, בקלות, בלי להסתבך. אבל נראה בהמשך שזה קצת יותר עמוק ממה שאנחנו חושבים. ואז באמת, כשרבקה מגיעה ועושה את כל מה שעושה, אז פתאום אליעזר מוסיף עוד מילה אחת. יש כאן קפיצות בין הפסוקים, קפצנו מפסוק י' ב' לפסוק כף ז' ויומר, או כבב, ויומר, ברוך השם אלוהי אדוני אברהם, שמה, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מאם אדוני. אם כן, פתאום, בנוסף לחסד, אנחנו פוגשים את האמת, לא עזב חסדו ואמיתו. וגם לאחר מכן, כשאליעזר מנסה לשכנע את משפחת רבקה לשחרר אותה ליצחק, גם שם אליעזר מוסיף עוד מילה אחת, ואתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, אגידו לי, ואם לא, אגידו לי, ואפנה על ימין או על שמאל. הפסוק הזה הוא מדהים לפי מה שאנחנו הולכים לראות פה על פי המשך חוכמה. אם כן, אז באופן פשוט, אליעזר מבקש שהדרך תהיה קצרה, קלה, פשוטה, לא מסובכת, ומשום מה, פתאום, בנוסף לחסד, מתווספת המציאות שנקראת אמת. אז כולנו מכירים את הדברים הפשוטים והידועים, שאליעזר לא ביקש רק שהקדוש ברוך הוא יעשה איתו טובה, חסד ממש של טובה, אלא שהקדוש ברוך הוא יפגיש אותו עם אישה בעלת חסד. כי הרי לימדנו רבותינו שהמידה הבסיסית ביותר שצריך לחפש, לבקש, להתאמץ, היא מידת החסד. לב טוב. לב טוב כולל הכל. אבל אומר המשך חוכמה, דבר מופלא ביותר. ואנחנו בלי נדר, בעזרת השם, נפתח את זה כמה שניתן לפי הזמן. דרך אגב, המשך חוכמה היה מקובל. אמרנו את זה ממנות רבה שהוא הראשון. לא בהרבה מקומות, המשך חוכמה מביא פירוש על דרך הקבלה. פה, כן. ולכן החלטתי, יוצא דופן, להתעכב על זה ולהשלים את זה. אומר המשך חוכמה, מה זה כי עשית חסד עם אדוני? כשהוא פוגש את רבקה, או יותר נכון, תרום הפגישה עם רבקה, הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יעשה חסד עם אדונו. שאדונו זה אברהם, ובן אדונו זה יצחק. כלומר, המפגש שהולך להיות כאן הוא מפגש בין רבקה לבין יצחק. אומר המשך חוכמה, כי עשית חסד עם אדוני, פירושו על דרך האמת, כי יצחק מידת גבורה. יצחק אבינו, אברהם אבינו מידת החסד. יצחק אבינו מידת הגבורה. אם כן, יצחק אבינו מידת הגבורה. ננסה היום להגדיר את הדברים. מה מבקש אליעזר? פירושו על דרך האמת כי יצחק מידת גבורה. ומהידבקות גבורה עם החסד, כלומר היות והבן של אדוני שאני מחפש לו שידוך, הוא מידת הגבורה, והרי אני רוצה בסוף להגיע לאמת, יעקב מידת האמת, תכף נראה הגדרה. אז אם כן, כדי להגיע אל האמת, אני חייב שתתחבר למידת הגבורה, מידת החסד. אז ריבונו של עולם, תעשה חסד עם אדוני, זה לא תקל עליי את הדרך, אלא תעזור לי למצוא אישיות כזאת, שיש בה מידת חסד עמוקה מאוד, כדי שהיא תוכל להיפגש עם מידת הגבורה של בן אדוני שלא אני מחפש שידוך יצחק, כדי שהשידוך ביניהם יוליד אמת. חסד וגבורה יוליד אמת, מידתו של יעקב אבינו אמת, תיתן אמת ליעקב. כי יצחק מידת גבורה, ומהידבקות גבורה עם החסד נעשה בריח התיכון אמת. ולכן כאשר הרגיש ברבקה מידת החסד, אמר, ברוך השם, אשר לא עזב חסדו, בהתחלה הוא חיפש חסד, כשהופיע החסד הזה, עוד מילה הוסיף, ועמיתו, כלומר, שנולד מידת אמת מהתמזגות חסד וגבורה. כלומר, לפני שהוא פוגש את רבקה, אז יש גבורה יצחק, עכשיו צריך חסד, רבקה. כשהוא פוגש את רבקה, סוף סוף, אז יש עכשיו חיבור בין חסד לרבקה, בין חסד לגבורה, בין רבקה ליצחק. אז הוא עכשיו אומר, סוף סוף אפשר להגיע לאמת. אשר לא עזב חסדו, כי פגשתי את רבקה, ויצחק יש לנו גבורה, אם כן הגענו לעמיתו. אם כן, מההתמזגות של מידת החסד של רבקה והגבורה של יצחק, הגענו למידת האמת של יעקב. וזהו מידתו של יעקב. ולכן, כשבאמת רבקה מגיעה סוף סוף לפגוש את בעלה העתידי את יצחק, כשהיא חסד והיא רואה אותו מרחוק, סך בשדה, ותישא רבקה ותיפול מעל הגמל וכו', ומתכסה וכו', ותיפול מידת פחד יצחק. אם כן, כשהחסד פוגש את הגבורה, הוא נופל. צריך להבין מה המשמעות. וזה מה שהיא שאלה את אליעזר, מי האיש על הזה, ההולך בשדה, עוצם הדינים, ואז ותתכס. אם כן, מה אנחנו הולכים לברר היום? מדוע השידוך הראשון שאנחנו פוגשים בתורה הוא המפגש בין החסד לבין הגבורה שמוליד את מידת האמת, ואנחנו בני יעקב, תיתן אמת ליעקב, אנחנו בני האמת. כלומר, אנחנו התוצאה בעצם של המפגש הזה בין רבקה ליצחק. מה המשמעות של המפגש בין חסד לגבורה? עד לכאן דברי המשך חוכמה. עכשיו, כדי להבין מה המשך חוכמה מתכוון, אנחנו נעשה סיבוב ארוך, ואולי בסוף נבין קצת יותר מה המשך חוכמה מתכוון. ואז אולי גם נבין את הפסוק האחרון, שכשהוא אומר למשפחת רבקה, ואתה, אם ישכם עושים חסד, וממילא התוצאה תהיה אמת, ואמת את אדוני, אגידו לי. ואם לא, אגידו לי. ואז מה? ואז ואפנה על ימין או על שמאל. נא לא לשכוח שמידת החסד היא בצד ימין, ומידת הגבורה היא בצד שמאל. אז תגידו לי לאן אני פונה. ימין ושמאל. טוב, אז בואו נתחיל טיפה לברר מה כתוב פה. מה בעצם אליעזר ביקש, איזה חסד הוא ביקש לאחד עם הגבורה, ובסוף ברוך השם הוא מצא, ואז הגענו למידת האמת. אז בואו נתחיל את הסיבוב שלנו, נתחיל בעולת ראייה. אחד הביטויים, ברוך השם התחלנו את החורף, זכינו גם לגשם לא רע דווקא בתחילת הדרך, והביטוי בגמרא לגשם נקרא גבורות גשמים. נכון? כך נקרא הביטוי, גבורות גשמים. לכן גם אנחנו מכניסים את הגשם במידת בברכת מחיי המתים בתפילת 18, אומרת הגמרא, כי תחיית המתים זה גבורה של ריבונו של עולם. אם כן, הגבורה של הגשם, של הופעת החיים הטבעיים, החומריים, מבחינת גשם, היא מתאימה להופיע בגבורה של ריבונו של עולם, שהיא החיים הרוחניים שבאים לידי ביטוי בתחיית המתים. אם כן, תחיית המתים הרוחנית ותחיית המתים הגשמית, כלומר גשם, מתאימים להיות באותה ברכה. אומרת הגמרא מסכת תענית, ממש בתחילת המסכת, גבורות גשמים. היה שם המשנה דנה, ממתי מבקשים גבורות גשמים וכו'. אמר רבי יוחנן, למה הם נקראים גבורות גשמים? אמר רבי יוחנן, מפני שיורדים בגבורה. אז באופן פשוט, הגשם יורד בכוח, הגשם יורד בחוזק, הגשם יורד בהתפשטות. מידת הגבורה נראית לנו כאיזה מין התפשטות כמותית. וכן בזוהר, אומר הרב, שיורדים מסיטרה דגבורה. כלומר, הגשם יורד מהצד של הגבורה. לכאורה זה דבר תמוע. כי מה יותר מתאים מאשר חסד? כלומר, אם הגשם, זה בעצם שפע אלוהי שבא לעולם מלמעלה למטה, שהוא מקור החיים, אז היה מתאים לומר שהגשם הוא חסד, הוא לא גבורה. אומר הרב, וכאן אנחנו מתחילים להיכנס להגדרות קצת יותר מסודרות. מה ההגדרה של חסד? מה ההגדרה של גבורה? מה המפגש בין חסד לגבורה? אומר הרב, השפע היורד ממרום, מצד חסד הבורא יתברך, הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו. כלומר, שיוכל האדם להנות ממנו מיד. כי עניין המן, שהיה גמור ומוכן להנאתו. מידת החסד היא בעצם המידה האלוהית, שרוצה להשפיע שפע מוחלט בכמות ובאיכות בלי גבול. כלומר, מצד ריבונו של עולם בעצמו, אין בעיה לריבונו של עולם להשפיע חסד לעולם. אדרבה, תן שפע בלי גבולות, זה חסד. אם נלך לפי הגדרות יותר פנימיות, חסד זה כשהנותן נותן, לא לפי מדרגת המקבל. לא לפי הכנת המקבל. אלא הנותן רוצה לתת מצד הנותן, מצד המתנה. ולכן באמת זה נקרא נותן, זה מתנה. כי המקבל לא ראוי אולי לקבל. אבל מתנה זה לא תלוי אם אתה מקבל, אם אתה ראוי או לא. אם אני קונה חפץ בחנות, אני נכנס לחנות, אני רוצה לקנות עט. יש לי 7 שקלים, המוכר ימכור לי את העט. אין לי 7 שקלים, המוכר לא ימכור לי את העט. כלומר, זה תלוי ביחס שבנותן המקבל. זה במחר. מתנה לא ככה. מתנה הנותן נותן, גם אם המקבל אין לו מה לשלם, לא ראוי לזה, לא עשה הכנה לזה. מתנה יכולה להיות גם בהפתעה, פתאום אני מקבל מתנה. אם כן, מתנה היא באה מצד הנותן, לכן נקראת מתנה. כי היא בכלל לא תלויה בהכנת המקבל ומדרגת המקבל, אם המקבל מתאים לקבל. אלא עצם זה שהנותן רוצה לתת. זאת המדרגה שנקראת מתנה. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, מצד החסד שלו, יכול להשפיע עלינו טובה מלאה בלי גבולות. בין ברבדים חומריים, בין ברבדים רוחניים. בין לאדם הפרטי, בין לאדם הכללי, זה לא משנה. לכן כשהקדוש ברוך הוא מוריד שפע בעולם, כמו למשל גשם כאן בממד החומרי, השפע הזה היה ראוי להיקרא חסד. אז למה אומרת הגמרא גבורות גשמים? למה הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, קורא לגשם גבורה, יורדים מצד הגבורה? אלא שמצד הבורא, הקדוש ברוך הוא באמת יכול להשפיע שפע בלי גבולות. השפע יורד ממרום מצד חסד הבורא יתברך, הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו, מוכן, מושלם וכו'. שיוכל האדם ליהנות ממנו מיד, לא צריך להתאמץ, לא צריך אחרי זה לתקן, כי עניין המן שהגמור הוא מוכן להנאתו. אבל הקדוש ברוך הוא סידר את העולם באופן כזה, ועכשיו אנחנו נכנסים לעניין. הקדוש ברוך הוא סידר את העולם באופן כזה, שהוא לא ישפיע חסד, אלא לפי מדרגת המקבל. כלומר, הנותן לא נותן, אלא לפי מדרגת המקבל. בין באופן טבעי, כלומר, מעצם אישיותו, טבעו, כישרונו, בין מצד הכנתו. יש טבע שהוא טבוע בי כטבע, ויש טבע שאני צריך להכין את עצמי לזה. אם כן, הקדוש ברוך הוא החליט כשהוא ברא את העולם, שהחסד שהוא נותן לעולם, שהוא בורא בעולם, יופיע בגבורה. עד כדי כך, נקפוץ רגע לרף חרלפ, גבורה הכוונה בצמצום. גבורה הכוונה לפי קבלת המקבל, לפי יכולת המקבל לקבל. אומר רף חרלפ, מקור מספר 5, משפט 1 ראשון, למה הקדוש ברוך הוא לא משפיע חסד בעולם באופן מוחלט, אלא חייב להביא לעולם, להשפיע לעולם חסד בגבולות גזרה. חסד במסגרת, חסד מתוכם. למה? תן חסד חופשי, בלי גבולות, מה הבעיה? אומר הרב חרל"פ, הגילויים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם בעולמו, באים בדרך של צמצום, גבורת הצמצום. מדוע? שאם היו מופיעים בבחינת אינסוף, חצי משפט אנחנו רק לוקחים מכאן. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע חסד בלי סוף, בלי גבול, לא היה מקום לבריאה. כלומר, כדי שהחסד של הקדוש ברוך הוא יוכל להתקבל אצל מציאות שהיא לא הוא, אז הוא צריך קצת לצמצם את עצמו, הוא צריך קצת לצמצם את החסד. כלומר, לו יצויר ציור שהקדוש ברוך הוא משפיע חסד ברמה שלו, באיכות שלו, במידה שלו, אז לא היה שום דבר חוץ מזה. היה אין סוף ואין סוף ואין סוף. זהו. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? להשפיע שפע לאחרים. היות הוא רוצה להשפיע שפע לאחרים, הוא צריך קצת לצמצם את מציאותו, לצמצם את חסדו, לצמצם את השפעתו. מזה שהוא צמצם את השפעתו, בגבורה, בגבולות גזרה, ממילא הוא עשה חסד עם מי שהוא רוצה להשפיע לו טובה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצמצם את עצמו, לא היה מקום לשום דבר אחר. כי הרי הוא ממלא כל עלמין, והוא סובב כל עלמין, הוא ממלא את העולם, הוא סובב את העולם. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא לא יצמצם במרכאות את עצמו, או יותר נכון את הופעתו, אז איך יהיה מקום למשהו אחר חוץ ממנו? אם כן, החסד שהקדוש ברוך הוא עשה בכך שהוא ברא מציאות אחרת שהיא לא הוא, זה שהוא צמצם את הופעתו. לא יכול להופיע בעולם חסד בלי גבורה, כי אם היה חסד בלי גבורה, אז לא היה כלום חוץ מריבונו של עולם. לכן, באופן מהותי, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בחסד, אבל שמופיע בגבורה. כי אם החסד שלו היה בלתי גבולי, לא בגבורה, אז לא היה עולם, לא היה אנחנו, לא היה כלום. לא הייתה מציאות חוץ מהבורא. לכן כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לתת למי שהוא, למה שהוא חסד, הוא חייב לצמצם את עצמו. ברגע שהוא מצמצם את עצמו, נשאר מקום פנוי במרכאות. והרי חזל אמרו, לתת פנוי מיני, אין מקום פנוי ממנו. אז איך נשאר מקום פנוי? כי בכל הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, את הופעתו, וישאיר מקום למשהו אחר חוץ ממנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מיעט את החסד בעולם, כדי שישאר מקום פנוי, ומלא ישפיע חסד לעולם בגבול, בגבורה. כלומר, במהות בריאת העולם, כדי שיהיה משהו בעולם שהוא לא הבורא בעצמו, חייב הקדוש ברוך הוא להשפיע חסד בגבול. כי אם לא יהיה גבול, אז לא יהיה כלום. יוצא עכשיו פרדוקס. דווקא הגבורה של ריבונו של עולם מצמצם את עצמו, זה בעצם מה שמאפשר את הופעת החסד של הבורא בעולם. אז כשאנחנו שואלים את עצמנו, ריבונו של עולם, אתה יכול להשפיע חסד בגבולות? יאללה, פעם אחת, תן חסד בגבול. חסד בגבול זה מחיקה שלנו. אין לנו מציאות. אין לנו הוויה. אין משהו אחר שהוא חוץ ממנו. לכן זה פרדוקס כזה, שמעצם זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע חסד למשהו אחר, למציאות אחרת שהוא חוץ לו, חוץ ממנו, הוא חייב לצמצם את החסד הזה כדי שישאר מקום למשהו אחר. וממילא החסד הופיע בגבולות, בגבורה, בצמצום. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בגבורת הצמצום. ולכן בואו רגע נקרא שוב את הרב חרל"פ 5, הגילויים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם בעולמו, באים בדרך של צמצום. למה? שאם היו מופיעים בבחינת אינסוף, בחסד ולא בגבורה, לא היה מקום לבריאה. אם כן, אם אנחנו רוצים בריאה, ורוצים ברואים, ורוצים בני אדם, אז החסד חייב להופיע בגבורה. עכשיו נחזור לעולת ראייה. עכשיו ברור, זה לא רק מצד שהקדוש ברוך הוא מוריד גשם לעולם, או משפיע שפע של חסד בעולם, כי הקדוש ברוך הוא החליט שהוא משפיע שפע של חסד במדרגת המקבל. מה אכפת לך הקדוש ברוך הוא, תשפיע שפע של חסד במדרגת הנותן? לא, אם הייתי משפיע שפע של חסד במדרגת הנותן, אז אי אפשר לתת. כן, למי לתת? כי הכל זה אני. אומר הקדוש ברוך הוא. רבותי, אני לבד או שאנחנו ביחד פה? ביחד. ביחד, אוקיי. רק שנייה אחת, עוד טיפה. עוד פעם, השפע היורד ממרום. אנחנו רק בפתיחה, יש כאן עוד הרבה דברים. השפע היורד ממרום, מצד חסד הבורא יתברך, הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו, שיוכל האדם ליהנות ממנו מיד. כי עניין המן שהוא גמור ומוכן להנעתו, הכל כמובן יחסית, כי גם המן זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, לכן גם המן באופן אמיתי זה גבורה בחסד, זה צמצום של החסד. אבל הכל יחסי. אך מידת הגבורה פועלת היא הרבה עיכובים וצמצומים. נכניס את הרב חלף למשפט הזה. למה? א', כי בלי גבורה אי אפשר להשפיע חסד, כי הכל הוא אלוקים, כי אם כן אין מקום לשום דבר אחר חוץ ממנו יתברך. ב', כי הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם סידר באופן כזה את הדברים, שהאדם יצטרך לעשות איזושהי הכנה כדי להיות זכאי לחסד הזה. שלא יהיה לחם בושה, שלא יהיה נעמה דכיסופה. כלומר שיהיה כלי שמסוגל לקבל את השפע הזה לפי הכנתו, לפי עניינו. אך מידת הגבורה פועלת היא הרבה עיכובים וצמצומים. באופן שיהיה צריך הרבה מדרגות. דהיינו הרבה השתלשלויות, הרבה צמצומים, הרבה מסגרות, עד שיבוא לכלל ההנאה, לכלל הנאה על ידי עבודת האדם. וכן הוא גם, זה לא רק בעניינים גשמיים. עכשיו אנחנו מבינים שכשאנחנו אומרים גבורות גשמיים, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע של גשמיות לעולם, מים לעולם, אבל אם המים האלה לא מגיעים לעולם בגבול גזרה נכון, דהיינו כמות מים, עוצמה של מים, רציפות של מים, אם זה לא יגיע בגבולות שהקרקע יכולה לקבל, תהיה הצפה. פיזית עכשיו, הקרקע תוצף. אם מדובר למשל על שדה תבועה, התבועה תיארס. כלומר, במקום שהשפע של החסד יביא ברכה לעולם, השפע של החסד יביא כלכלה לעולם. לכן אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן מטר לברכה. כי יש מטר שהוא לא לברכה. כשיש שפע בעולם שאין לו כלים להתקבל בהם, כלומר, כשהשפע הוא למעלה מהכלים, אז הכלים מתפוצצים, שבירת הכלים. וכשהכלים מתפוצצים, אז לא רק שהשפע לא מועיל, השפע מזיק. וכן הוא גם בשלמות הרוחנית. יבוא אדם ויאמר, ריבונו של עולם, אולי תן לי להתקדם במכון מיר קצת יותר מהר. למה זה כזה תהליכי? גם מבחינה לימודית, גם מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית. בוא נקצר תהליכים. יאללה, מהר. תן לי חצי תורה, חצי שס, בלילה אחד. תן לי לישון בלילה, תקים אותי בבוקר עם חצי שס בעל פה. דרך אגב, לא משנה איזה שס, אני בוחר איזה חצי שאתה רוצה. כלומר, את שניהם. סופר על הגרא, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה, סופר על הגרא, אולי אני טועה, לא זוכר בדיוק את הסיפור. פעם קראתי אחד מהגדולים אולי על הגרא, שבגיל 7, משהו כזה, הוא בא להיבחן אצל גדול עולם אחד. אולי אני לא מדייק בשמות, אבל זה סיפור אמיתי. והוא היה צריך להיבחן על חצי שס. אז הוא בא להיבחן אצל הגדול על חצי שס. שאל אותו הגדול, על איזה חצי שס לבחון אותך? על מה שאתה רוצה. אולי, זה הגרא, זה מתאים לגרא. בגיל 7. אבל זה הגרא, זה לא אנחנו. וכן הוא גם בשלמות הרוחנית. שהשפע יורד מן השמיים על ידי קדושת התורה לשלמות הרוחנית. בין אם זה לימודי, בין אם זה מוסרי, בין אם זה יראת שמיים, בין אם זה רוחני, איך שנסתכל על זה? דבקות אלוקית, לא משנה. היה ראוי מצד הבורא שירד באופן גמור, מושלם, בלי תהליך, בלי הכנות, בלי כלי של המקבל לקבל. עד שיהיה האדם מוכן על ידו לשלמותו בלא עבודה ותורך. אבל מצד מידת הגבורה, שעל פי ההערה של הרב חרלאפ, אנחנו מבינים אולי קצת יותר, כי בלי גבורה אין חסד. ולפי ההערה של הרב, כי כנראה צריך שהאדם גם יכין את עצמו לקבלת החסד הזה. אבל מצד מידת הגבורה, נתגלו העניינים במלבושים ומסקים, דרך כלים, דרך מסגרות, עד שהאדם צריך לעובדה ולשומרה, ורמח מצוות עשה ושעשה לא תעשה, ואך אז יקבל שלמותו. לכן אומר הרב נפלא מאוד, על כן נמשל שפע התורה לגשמים. מה המכנה המשותף בין השפע הרוחני לשפע החומרי שיורד לעולם? שיורד לעולם בגבורה. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע חסד, אבל החסד חייב להתקבל בגבורה. הוא לא מתקבל בחסד מוחלט. כי א', אם יהיה חסד מוחלט, כמו שאמרנו, אין בריאה, ב', אין לנו כלים לקבל, לא רק שלא תיווצר כאן תועלת, ייווצר כאן נזק חמור. ועל כן נמשל שפע התורה לגשמים, יערוף כמטר לקחי. נקרא רק אולי עוד משפט אחד ברב בעניה, זה משפט קצר מתוך פסקה ארוכה בסוגיה דרכי האמורי. אומר הרב, היות ואנחנו עכשיו מתחילים להבין את העיקרון שכשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אז הוא רצה להשפיע חסד. כדי להשפיע חסד, צריך לצמצם את החסד כדי שתהיה מציאות אחרת שהיא לא הוא. אז אם כן, החסד חייב להתקבל בגבורה. חוץ מן הקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם יכינו את עצמם לזה, יהיו מתאימים לזה, יהיו שייכים לזה. לכן, אם אנחנו רוצים לקבל בעולם הזה חסד שאין לנו כלים לקבל אותו, הלוואי שאני אזכה בהגרלת הלוטו. אם אין לי אישיות כזאת שיודעת להתמודד עם שפע כלכלי של 200 שקל פתאום בכיס, אז זה יכולה להיות בעיה. אם אין לי כלים, סליחה שאני אומר את זה, אם אני אדם בוסרי, עוד לא הגיע השלב לחתונה, לנישואים, ואני אומר, ריבונו של עולם, שלח לי שפע, יאללה, חתונה. אם אין לי כלי להכיל מציאות שנקראת זוגיות, שנקראת בית, שנקראת משפחה, אז השפע הזה יגרום לתקלות קשות. נא להבין את זה. זה לא שהרבנים מעצבנים ואומרים לבחורים, לא עכשיו. כולנו מבינים שרוצים להתחתן. כולנו מבינים שצריכים להתחתן. אבל יש מצבים ויש זמנים בחיים שזה עוד לא הגיע. עוד לא הזמן. אז נא לקבל את הדברים באהבה ובהבנה. ולא כאילו מישהו מעצבן אותך. זה גם לצד הזה דרך. אני לא רוצה להסליח כאן שמות. לכן אומר הרב, אמנם, ארבע, רוב טובה, מי שצריך לשמוע, שומע. בסדר, הם מחייכים, זה בסדר. אמנם רוב טובה שיביא לידי קלקול, יש מציאות בעולם של ריבוי טובה. ואנחנו חפצים, בואו נודה, בהרבה הרבה טובה. ולא משנה אם היא חומרית, ולא משנה אם היא רוחנית, ולא משנה אם היא זוגית, ולא משנה באיזה תחום. אנחנו רוצים רוב טובה כלכלי, ורוב טובה של כבוד, ורוב טובה של מידות טובות, ורוב טובה של חוכמה, ורוב טובה של תורה, ורוב טובה של משפחה, ורוב טובה בכל תחומי החיים. אנחנו רוצים הרבה הרבה טובה. הרבה הרבה חסד. אבל אם אין לנו כלים לקבל, ריבונו של עולם, אם אין לנו כלים לקבל, זה יגרום לנזקים. זה יגרום לקלקולים. זה יגרום להצפה. אוי ואבוי, אם רבקה לא הייתה פוגשת את יצחק, אתם יודעים מה היה קורה? אוי ואבוי, אם מי שהיה יוצא מאברהם זה לא יצחק, אתם יודעים מה היה קורה? אם היה חסד עליון של אברהם, שהיה מוליד לעולם, מביא לעולם חסד כמו הוא. הקדוש ברוך הוא לא לחינם סידר את הדברים שיצחק יהיה הצד השני. וזה לא מקרה בכלל, נראה בהמשך כמה שספיק הזמן. שרבקה, שהיא החסד, היא באה דווקא מבטואל, ואחיה הוא לבן, הוא לא בדיוק חסד. הקדוש ברוך הוא מסדר סידורים. המפגש בין רבקה ליצחק זה לא מפגש בין זכר לנקבה במובן המשפחתי. זה מפגש בין שתי המידות האלוהיות שצריכות להיפגש בעולם. וא' בעצם נפגשות במשפחה. חסד וגבורה. דרך אגב, זה פילי פלאות, הקדוש ברוך הוא מסדר זיווגים. מזווק זיווגים, ותמיד בין בני זוג, אחד הוא יותר חסד, אחד הוא יותר גבורה. תמיד. אחד הוא יותר שפע ונתינה וזרימה, והשני יותר מסגרת וגבול, וזה מין, לא רוצה להגיד יקיות כזאת, לא שזה רע, כן, אבל זה מין גבוליות כזאת ויותר כינוס. אחד הוא יותר פיזור, אחד הוא יותר כינוס. קדוש ברוך הוא מזווק את הזיווגים האלה, מדהים. מפלים מאוד. עוד טיפה, שנייה אחת. אמנם, רוב טובה, ארבע, שיביא לידי קלקול, אינו מהדברים הנעלמים. שם למשל, הגמרא מספרת, ניקח אולי משל אחר מאשר הגמרא, מעשה חס ושלום באישה אחת, שהיו לה שישה עוברים ברחם. דוגמה, שישה עוברים ברחם זה ברכה. ברוך השם, שישייה בקרס אחד, נפלא מאוד. היא מגיעה לבדיקה אצל הרופא, אומר לרופא גברת, הרחם שלך עם כל הכבוד, לא יכולה להחזיק עד סוף תשעה ערכי לידה, לא יכולה להחזיק שישה עוברים. יש עכשיו שתי אפשרויות. או שתחליטי שאתה ממשיכה את ההיריון עם ששת העוברים עד הסוף, סיכוי כמעט ודאי שששת העוברים לא יחזיקו מעמד ותהיה כאן הפלה כללית, או שאנחנו צריכים לדלל עוברים. כלומר, מתוך השישייה אנחנו מורידים שניים, לרחם יש כוח להמשיך עם ארבעה. מה את מעדיפה? מה את רוצה? מה תגיד הגברת? ברור. מה להמשיך? עם כל השישה? לא, ממש לא. זה היצר הרע הרוחני שנתחפש את תלמיד חכם. זה בדיוק היצר הרע. בואו נמשיך עם השישה. הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. אם הקדוש ברוך הוא סידר את העולם בחסד וגבורה, והפוסקים יגידו לשמוע לרופא, אנחנו נעשה מה שהרופא אומר. ואם הרופא אומר לדלל עוברים, אז לדלל עוברים. הגמרא שם במסכת שבת מדברת על עץ שלא היה יכול להביא את גמר הפירות, את הפירות שעליו, שעל העץ, עד גמר הבישול. אז שם הגמרא אומרת שאחד הפתרונות זה ידלל את הפירות. נגיד עץ שיכול להחזיק 600 פירות עד סוף בישולה, עד גמר בישולה, וכרגע יש על העץ 1,000 פירות, אז אנחנו נדלל 400. כדי שהעץ יוכל להביא את ה-400, את ה-600 שנשארו, למצב שהם לא, הם לא פרי בוסר. כי אחרת 1,000 לא יחזיקו בעמד. ינשרו כשהם יהיו באמצע הדרך. לכן אומר הרב, רוב טובה שיביא לידי קלקול אינו מהדברים הנעלמים. זה לא איזה חידוש בשיעור במכון מאיר. אנחנו מכירים את זה על החיים שלנו. כשאנחנו מקבלים שפע, שאין לנו כלים, אין לנו יכולת לקבל אותו, לא רק שזה לא טובה, זה נהפך לקלקול. רוב טובה שיביא לידי קלקול אינו מהדברים הנעלמים. כי הוא דבר גלוי ונוהג בכל סדרי ההוויה. אם כן, בואו נתחבר גם לאליעזר. אז מה אליעזר מבקש? אליעזר אומר ככה, ריבונו של עולם. יצחק, שלא אני צריך למצוא שידוך, הוא מידת הגבורה. ותכף נעמיק את זה יותר. הוא המידה, אם אפשר לומר, בשלושת אבותינו, שמגלה את החסד האלוהי בעולם בגבולות. במסגרת, בסדר כפי שהמציאות יכולה לקבל. מצד שני, ריבונו של עולם, הרי אנחנו צריכים חסד, אנחנו צריכים שפע. יצחק אמור לתחום חסד, אמור לתחום את התוכן שהוא יקבל. אז אני מבקש לך, ריבונו של עולם, עשה חסד עם אדוני אברהם. אדוני אברהם, שהוא מידת החסד, שהוציא מתוכו מידת הגבורה כדי לאזן את החסד שלו, חייב לשידוך של הבן שלו, שהוא מידת הגבורה, חסד דומה לו לאברהם, כדי שהחסד והגבורה ייפגשו. ואז מנה תהיה מציאות של שלמות, שחסד שמופיע בגבורה. ואז באמת מגיעה רבקה, ומתגלה בחסדה, בחסידותה. ואז הוא אומר, עשית חסד עם אדוני, זה עוד לפני שהיא מגיעה. ואחר כך כשהיא מגיעה, אז אומר אליעזר, ויאמר ברוך השם אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו. הנה מידת החסד רבקה הגיעה למידת הגבורה יצחק. וממילא אפשר להגיע לעמיתו, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעם אדוני. מתחילים להבין מה קורה פה? טוב, עד לכאן פתיחה כללית. תכף אנחנו ניכנס פנימה. כן, ראים, בבקשה. אני שאלה מאוד חשובה. איך אני יודע מתי אני בדמיונות? אני רוצה קצת לשדרג את השאלה. איך אני יודע מתי אני בדמיונות? כלומר, אני רוצה חסד שאני כלי מקבל. או מתי באמת זה חסד שאני יכול לקבל אותו, ופשוט אני צריך להגדיל את הכלי. אני יכול להגדיל את הכלי שהמים ישפחו לתוך הכלי, ולא יהיו אור מקיף מבחוץ. מתי אני יודע? איך אני יודע? תשובה. קודם כל, אדם צריך להיות מספיק בוגר, ומספיק כן, ומספיק ישר, כדי לבנות בתוכו את הקומה הזאת שהוא יודע איזה מדרגה של חסד הוא יכול לקבל על פי הכלים של הגבורה שבתוכו. ב', אם הוא לא יודע, שיתייעץ עם רבו. מה אתה אומר? אני החלטתי... שלמדתי שאדם שלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך על פניו. אם כן, החלטתי שאני משנה את סדר היום. אני ער כל הלילה, מתפלל בנץ, והולך לישון בבוקר. עד מנחה. רעיון טוב, לא? כתוב ברמב"ם. כל הלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך על פניו, ואני הרי רוצה חסד. בהקשר הזה, ודאי איזה חסד אנחנו רוצים. אם כן, בואו נהפך את היוצרות. נלמד תורה כל הלילה. הרי צריך שיהיה איזה נר התמיד לא יכבה. אני נר התמיד במכון מאיר כדי שלא יכבה. ובבוקר, כשכולם מתעוררים, אני הולך לישון. זה רעיון דווקא לא רע. יש יצר רע לאדם ממין זכר לדבר הזה. אם אדם לא יודע להחליט לבד אם זה נכון או לא נכון, וכמובן שזה לא נכון, אלא אם כן הוא מקובל, אלוהי, זה משהו אחר. אבל אם הוא עוד לא מקובל אלוהי, אז אם הוא לא יודע להחליט לבד שזה לא נכון, שיתייעץ עם הרב שלו. לכן כל השפע שאנחנו רוצים להגיע אליו, מכל הצדדים, בטח מבחינות רוחניות, אם אנחנו לא יודעים להיות מספיק בוגרים וכנים וישרים ואמיתיים, לדעת להחליט לבד, נתייעץ עם אנשים קצת יותר מנוסים, וקצת יותר רציניים מאיתנו. הם כנראה קיבלו מרבותיהם הדרכות יותר מכוונות מאשר אני יודע בעצמי. אני שמח איך שאתם מסתכלים עליי. זה טוב. כי זה מראה שזה נוגע. כי אנחנו הרבה פעמים רוצים חסד גמור. בלי גבולות. בלי שליטה. כמה שעות אתה ישן? שעתיים בלילה. אתה מצליח לישון רק שעתיים בלילה? אתה מסוגל לתפקד למחרת? כן. איפה הגענו למסקנה הזאת? אדם נורמלי לא ישן שעתיים בלילה. אלא אם כן באמת אתה חצי מלאך, זה משהו אחר. מה תהיה התוצאה? שאחרי שהוא כמה שבועות ישן שעתיים בלילה, התמוטטות, חסד שאין לו כלי להתקבל, התפרקות, התרסקות. אז החסד הפך לדין, כי הוא לא הופיע בגבורה. במקום שתהיה כאן מידת האמת של חסד בגבורה, הגענו לשקר, דרך החסד שלא מופיע בגבורה. כן, ברק. רם, קיבלת תשובה? אני הייתי מציע ככה, כל מה, אני עונה לך יותר ברור אולי, כל מה שהוא יציאה מהסדר הנורמלי התקין, א', כפי שאני מכיר אותי, ב', כפי מה שנראה לי שאני מסוגל לעמוד, נא להתייעץ עם אדם בוגר, אחראי, שיכול לעזור לי לשים אותי בחסד שבגבורה.
אבל לא מדבר רק על מקרים חריגים, אני מדבר כל הרבה, אדם עכשיו, אפילו לחפש עבודה, אני רוצה עבודה שאני מביא ככה וככה לשעה ולא ככה וככה לשעה, אני רוצה ללמוד ככה וככה, בסדר גודל נורמלי, לא נדבר על להיות ער כל לילה, או...
אדם צריך לבנות בתוכו
את...
אני עונה לך, אדם צריך לבנות בתוכו את קומת האמת הזאת, לדעת איזה חסד, באיזה גבורה, באיזה כלים הוא צריך. הוא לא יודע שיתייעץ. אני צריך להרוויח 100 שקל ביום, אני צריך להרוויח 10 שקלים ביום, צריך להרוויח 3,000 שקל ביום. אם אני לא מספיק כן וישר להגיע להכרה מה אני צריך באמת, אז אני אתייעץ עם אנשים שיכולים יותר לכוון אותי. ברק.
איך מחסד בגבורה כאלו, שאומרים להוציא את מידת האמת המדויקת, זה
הסתם? שאלה חשובה. לא מאמין שנגיע לזה היום, אולי בהמשך הפרשיות. שאלה חשובה. שאלה חשובה. אבל בוא נשמור את זה להמשך הפרשיות. כן. מה לא בסדר? לא הבנת השאלה. כמו שאמרנו מקודם, אם יהיה חסד אינסופי במדרגת הבורא, אז אין שום דבר חוץ ממנו. אתה רוצה להיות אלוהים? הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טובה לאחרים. למה הוא רוצה? כי הוא החליט, אני לא דן בקושיות כאלה. לא, לא, רגע, רגע, שנייה, לא, זה חשוב. למה הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע חסד לאחרים? זה תשאל את ריבונו של עולם. הוא כל כך טוב כי הוא רוצה להשפיע טוב לאחרים. התשובה הזאת לא סיפקה אותך ולא אותי, קושיות, הקושיות להשם אלוקינו. זה לא מדויק.
זה בדיוק מה שאתה רוצה לשמוע. נגיד שמישהו הגיע לרכבת, רצה להגיע
לרכבת. לא, אבל מה שאתה אומר זה לא נכון, סליחה. נקודת ההנחה היא לא נכונה. לא, כתוב שלט, כתוב, בוא נעשה סדר. כתוב לט אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ממנו. כתוב שהוא ממלא כל העלמין, ממלא את כל העולמות, וסובב את כל העלמין, וסובב את כל העולמות. אם כן, לא נשאר כלום חוץ ממנו. אז איך יש אתה ויש אני? ויש עולם, איך?
בנסתר.
מה זאת אומרת בנסתר? איך יש עולם פיזית? איך יש משהו שהוא לא ממנו? איך יש מידה אלוהית שנקראת חסד שהיא לא הוא? שהיא חסד הרבה יותר קטן מהחסד של, מהמהות של החסדית שלו, נקרא זה ככה. איך יש מציאות כזאת בכלל? אלא חזל גילו לנו את הסוד. שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, צמצם את עצמו. אתה רוצה שנדבר במושגים של קבלה? לא צריך.
אני רוצה לשאול.
ואני עונה לך. אני הבנתי את השאלה. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, למרות שבמהות לית אתר פנוי מיני. ולמרות שבמהות הוא ממלא וסובב כל עלמין, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, בסדר? זה נקרא רשימו. הקדוש ברוך הוא כביכול סילק את עצמו יחסית מהעולם ושלח איזשהו קו לתוך העולם. כביכול איזה צינור דק שדרכו יתמלא הכל. והצינור הדק הזה ישאיר מקום למשהו אחר שלא הוא. ואנחנו לא בנו לפה ללמוד קבלה, אנחנו רוצים ללמוד את העקרונות לחיים שלנו. אם כן, מה שאתה אומר זה נכון במהות, אבל זה לא נכון בגילוי. בבקשה. רגע, אני רוצה לתרגם. מישהו איחר לרכבת, כן.
אני רוצה לקצר. הוא הגיע לרכבת, איחר לרכבת.
כן.
הוא היה מאוכזב. אחר כך התברר לו שזה יצא לטובה, כי באותו רציף הוא עשה עסק מוצלח ביותר.
כן.
אז זה יצא לטובה.
כן.
אז אני שואל באותם רגע...
דרך אגב, סליחה רגע, יכול להיות שהוא סתם יחיה את הרכבת ולא קרה לו שום עסק מוצלח.
כן, כן.
והוא סתם מתרשל.
אני
מחבר... רגע, לא, לא, אבל יכול להיות גם זה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהוא יחיה לרכבת כי הוא סתם עצלן ורשלן, ולא יצא לו שום דבר חיובי מהאיחור לרכבת. כי הוא סתם עצלן, הוא חסר אחריות, במקום לצאת בזמן, יצא רבע שעה אחרי. יכול להיות דבר כזה? יפה, אז בוא לא נסדר את העולם שכל העצלנות והרשלנות שלי יצאו מזה ברכות בסוף. בסדר? לא, לא, זה חשוב. הרי אני מבין לאן אתה חותר. אתה חותר לחסד האלוהי שמופיע בכל דבר.
אם הקדוש ברוך הוא טוב ואין טוב ממנו,
אתם רואים, אני קלטתי אותו.
אפילו שבסוף יהיה טוב, אפילו שבמבט עליון הכל טוב, איפה במבט, אפילו שהוא מדמיין, אפילו אדם שמדמיין שרע לו, וזה לא רע לו באמת.
שכחתי את שמך. לא משנה, אוקיי. אז רק משפט אחד אני רוצה להגיד. כשאנחנו דנים במבט הבורא, כלומר כשאנחנו מסתכלים על הבריאה במדרגת הבורא, הכל חסד. כשאנחנו דנים על הבריאה במבט שלנו, חסד בגבורה. תכף אנחנו רואים ומתפתחים, אמרתי, אנחנו רק בפתיחה לשיעור הזה. עוד רבע שעה יהיה יותר ברור, אני מבטיח לך.
זאת השאלה, למה במבט שלנו, איך הקדוש ברוך הוא בתוך המבט שלנו, שהוא לא אמיתי ונכון, זה סתם, כן? איפה הטוב שבתוך המבט שלנו?
טוב, אני רוצה רגע להתמקד איפה הטוב של ריבונו של עולם בתוך המבט שלנו. אני רוצה לתת דוגמה הלכתית. בסדר? בוא נתן דוגמה הלכתית. הגמרא מסכת בבא בתרא, וגם במקומות אחרים, ונפסק להלכה ברמב"ם בשולחן ערוך, אומרת שיש מדרגות מדרגות בצדקה. בסדר? צדקה זה חסד, נכון? אדם עני, כמו נדבר כלכלית, בסדר? צדקה זה לא רק כלכלית, אבל גם כלכלית. אדם עני, אתה ואני מחויבים לתת לו צדקה עד גבול מסוים. בסדר? אם כן, מצוות הצדקה היא מצווה חשובה ביותר. אומרים חכמים, מעלות מעלות בצדקה. בואו נחלק את כל המעלות, לפי רוב הפוסקים, לשלוש מדרגות בצדקה. המדרגה הנמוכה ביותר, ותקשיב טוב עכשיו, המדרגה הנמוכה ביותר היא צדקה. המדרגה היותר עליונה היא הלוואה. המדרגה היותר עליונה היא מציאת עבודה או עשיית שותפות עם אותו אדם. עכשיו בואו נתרגם את זה, כי לכאורה זה נראה הפוך לגמרי. כשאני אומר לאדם, קח 1,000 שקלים, תחזיר לי עוד חודש. זה נראה חסד פחות גדול מקח 1,000 שקלים, אל תחזיר לי בכלל. נכון? וכשאני בכלל לא נותן לו אפילו הלוואה, אלא אומר לו, תשמע, מצאתי לך עבודה, יאללה, לך תעבוד. זה נראה הרבה פחות צדקה. נכון או לא? עכשיו בואו ננתח את זה רגע. כשאנחנו נותנים 1,000 שקל לאדם, 100 שקלים לאדם, מה בעצם אנחנו עושים? 100 שקלים צדקה. בואו נתחיל מלמטה. אנחנו אומרים לו, קח לגוף שלך, לפיזי שלך, לחומר שלך, כאן ועכשיו, קח 100 שקלים. אם כן, יש לו כרגע כסף לארוחת בוקר למחר. ארוחת בוקר של מחר. בסדר? ברגע שאני נותן לו 100 שקלים לארוחת בוקר של מחר, ואני אומר לו, אל תחזיר לי, אני בעצם עשיתי איתו חסד עם הגוף עכשיו, אבל עשיתי איתו דין קשה עם הנפש, כי בעצם, עם הנפש מחר, מחרתיים, כי בעצם אני אומר לו, אני לא סומך עליך שתוכל להחזיר לי. קח 100 שקלים, אל תחזיר לי. עשיתי איתו חסד בגוף, עשיתי איתו דין בנפש. כי אני לא סומך עליו שהוא מסוגל לקום על הרגליים ולהחזיר. כשאני אומר לו, קח 100 שקלים הלוואה, עשיתי איתו שני חסדים. חסד אחד בגוף, יש לו 100 שקלים בכיס לארוחת בוקר. ב', עשיתי איתו חסד בנפש. אני אומר לו, תשמע חביבי, אני סומך עליך. יום אחד תתאושש, אתה מסוגל להיות אדם אחראי, אתה מסוגל להחזיר לי 100 שקלים. עשיתי איתו שני חסדים. גם בגוף, גם בנפש, גם כבר קצר, גם כבר ארוך. כשאני אומר לו, בוא מצאתי לך עבודה, בוא אני עושה איתך שותפות. עשיתי איתו את החסד היותר גדול, את הצדקה היותר גדולה. למה? כי בעצם אני אומר לו, תשמע, אתה אפילו באופן זמני לא זקוק לחסד, לצדקה. אלא אתה מסוגל לעמוד על הרגליים עכשיו, בעצמך. לכן, למרות שכלפי חוץ נראה שצדקה זאת הצדקה היותר גדולה, זה לא נכון. צדקה היא הצדקה הנחותה ביותר, הלוואה יותר ומציאת עבודה ושותפות יותר. וכן, מה גילינו פה עכשיו, בוא נוציא מכאן עיקרון, מה גילינו? שבעומק הגבורה, אנחנו מתקדמים לשלב הבא, בעומק הגבורה יש חסד עליון. יצחק שהוא מידת הגבורה, הוא החסד היותר עליון שיש. זה הפוך על הפוך, זה פתאום מתהפך לנו. כלפי חוץ יצחק נראה גבורה. אבל כלפי פנים, יצחק הוא החסד העליון. כי החסד העליון הוא לפי המידה שיכולה להתקבל בעולם שלנו. דרך אגב, לכן זה לא מפתיע בכלל. שכשהקדוש ברוך הוא, גמרא מסכת שבת, כשהקדוש ברוך הוא בא לאבותינו, בתקופה הזו, הקדוש ברוך הוא בא לאבותינו בשם אומר להם, תשמעו עם ישראל חוטא לי, בניך חטאו לי. מה אני עושה איתם? גם אברהם וגם יעקב עונים תשובה מזעזעת שצריכה בירור וליבון, לא כרגע הזמן להאריך בזה, עונים לו, ימחו על קדושת שמך. הקדוש ברוך הוא חסל אותם. אני אומר את זה בצורה לא מדויקת רק כדי להזדעזע. אברהם אבינו התפלל על סדום, עם ישראל לא יכול להתפלל בתקופה הזאת? איך יכול להיות? אבל הקדוש ברוך הוא הולך ליצחק אבינו, אומר לו, בניך חטאו. אומר לו, יצחק אבינו, קודם כל זה לא הבנים שלי, זה הבנים שלך. דבר ראשון. בית כמה חטאו, מתחיל לעשות את החשבון. אם כן, יצחק אבינו, שהוא מידת הדין, הוא הגבורה, הוא הצמצום, הוא מתברר בתקופה שלנו כחסד היותר גדול. אם כן, בעומק הגבורה של יצחק, יש חסד. אם כן, עשה חסד עם אדוני, זה קצת יותר עמוק מה שחשבנו. זה לא תעשה חסד עם אדוני שיקבל את רבקה שהיא חסד כי הוא גבורה. כנראה שיש חסד עליון פנימי נסתר ביצחק, שכלפי חוץ מתגלה בגבורה. עכשיו לצד השני, עכשיו זה מתהפך לנו. ויש גבורה פנימית עליונה ברבקה, דרך בתואל, לבן, שמתגלה בחסד חיצוני. הרב קורא לזה, תכף נראה בשמונה קבצים, יש גבורה עליונה וגבורה מעשית, ויש חסד עליון וחסד מעשי. וכן, כשאנחנו הולכים עכשיו לדבר על המפגש בין רבקה ליצחק, אז תראו באיזה רובד אנחנו מדברים. ברובד המעשי, רבקה היא החסד, ויצחק הוא הגבורה. ברובד הפנימי זה מתהפך. יצחק הוא, הוא החסד ורבקה היא הגבורה. וזה מאוד מתאים, כי יצחק בא מאברהם. ואחיה של רבקה זה לבן, ובתואל, ארם. זה לא בדיוק מקום של חסד שם. יש לכם כוח להחזיק ראש 5 דקות? אבל עכשיו צריך להחזיק ראש. אם לא מחזיקים ראש, אני יורד מזה. בבקשה, צחי.
כדי רבקה, אם רבקה, הצד הפנימי היא גבורה,
אבל בוא נשמור את זה עוד 5 דקות. עוד 5 דקות, בוא נשמור את זה 5 דקות. מבטיח לך, 5 דקות. תשכח, זה לא חשוב, תכתוב. תסתכלו רגע במקום מספר 6. אני לא יודע מה אתה אומר. בסדר. בוא נקרא 8 קבצים. 8 קבצים, פסקה מספר 6. אנחנו משתדלים להשקיע בזה 5 דקות. אם אנחנו מסתבכים במה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, מוחקים, ממשיכים הלאה. שימו לב, 8 קבצים, קובץ ג', פסקה עין ג'. הנטייה הבלתי גבולית ביחס התוכן המוגבל, הרי היא מידה של גבורה, אף על פי שהיא התפשטות. והנטייה המגבלת, הרי היא גבורה, ביחס לתוכן הבלתי גבולי. ונמצא שבכל אחת מהנטיות, חסד וגבורה מעורבים בהם. כלומר, מצד התפשטותו של הבלתי גבולי, ביחוסו לערכו, הרי הוא חסד. וביחוסו לניגוד או לניגוד הדבר המקביל, הרי היא גבורה. ולצד השני, וההצטמצמות, מצד התוכן המצומצם והראוי לצמצומו, הרי הוא חסד. ומצד ייחוסו לתוכן שאין לו גבול, הרי הוא גבורה. הוא גבורתו כפולה. עצם הצמצום לעצמו הוא גם כן גבורה. ועניין הניצחון שלו על הכוח המנגדו היא גבורה כפולה. איזה דברים מדהימים. מה?
הסתבכתי.
בואו נקרא, אפשר להסביר את הפסקה הזו בכמה אופנים, בואו נסביר באופן פשוט. יש כאן עומק על עומק, בואו נסביר ברמה הראשונה. הנטייה הבלתי גבולית, הרי בכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, יש אינסוף. בכל דבר, זה מה שהוא שאל, בכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, יש חסד, 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 הרי האינסוף האלוהים מתגלה בסוף. אז בכל הופעה בסוף, יש אינסוף. אז יש בכל צמצום, בכל מסגרת, בכל גבורה, יש חסד אינסופי. אומר הרב, הנטייה הבלתי גבולית ביחס התוכן המוגבל, זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בתכנים מוגבלים, אבל יש באותו תוכן מוגבל ערך בלתי גבולי, ערך של חסד אינסופי, גם כשהקדוש ברוך הוא מופיע בכלים, סוף סוף האינסוף מופיע בסוף. לכן הנטייה הבלתי גבולית ביחס התוכן המוגבל, אם כן הצד של החסד בגבורה, הרי היא מידה של גבורה. זה גם סוג של גבורה. איזה גבורה? לא גבורת הצמצום, גבורת ההתפשטות. עכשיו, זה גבורת ההתפשטות במובן של החסד האלוקי האינסופי. הרי היא מידה של גבורה אף על פי שהיא התפשטות. אם כן, בכל גבורה יש חסד. ב' והנטייה המקבלת בתוך הגבורה, אותה נטייה ששמה את גבורת הצמצום, יש גבורת ההתפשטות. כשאני אומר, האדם הזה גיבור, אני יכול להגיד שני דברים. או האדם הזה גיבור במובן הזה שהוא מנצח את כולם, אם כן הוא מתפשט, הוא מסתעף, הוא מתרחב. או גיבור הפוך, הוא גיבור, הוא מצטמצם, הוא מגלה את הערך המדויק של כל כוח. זה שתי בחינות בגבורה. אז הנטייה הבלתי גבולית של הגבורה היא החסד. והנטייה הגבולית של הגבורה היא הגבורה. והנטייה המקבלת הרי היא גבורה. יש עוד שלוש דקות. ביחס לתוכן הבלתי גבולי. אם כן, בכל גבורה, בכל גבול, יש באמת בשורש בלתי גבולי. אם כן, בכל יצחק, יש באמת אברהם.
בלתי גבולית משתית.
פלא, פילה פלאות. בכל יצחק, יש אברהם. בכל גבורה, יש חסד. בכל הלוואה, יש צדקה. בכל מציאת עבודה, יש חסד, יש צדקה. בכל מציאות שאני מקביל את עצמי בבניין הרוחני שלי פה במכון מאיר, יש חסד גדול, אין סופי. לכן אני לא צריך להיות לחוץ, אני רוצה חסד, אני רוצה חסד. יש חסד. בתוך הגבול יש חסד. בתוך הגבורה יש חסד. אז הכוח הרוחני הפנימי האין סופי שנמצא בתוך הגבול, הוא החסד שבגבורה. אבל הגבורה שהיא ההגדרה המדויקת, איך החסד יתגלה בעולם שלנו, זאת הגבורה שבגבורה. יוצא שבכל גבורה יש חסד שבגבורה, ויש גבורה שבגבורה. ונמצא שבכל אחת מהנטיות, וכן בכל חסד, הצד המתפשט שבחסד הוא החסד, והצד המוגדר של החסד הוא הגבורה. הנה, בואו נקרא. ונמצא שבכל אחד מהנטיות, חסד וגבורה מעורבים בהם. הנה, עכשיו הרב מפרט את זה. מצד התפשטותו של הבלתי גבולי, ביחוסו לערכו, משהו מעבר לערך של מה שצריך להופיע, הרי הוא חסד. ומצד שני הוא ביחוסו לניגוד, הדבר המקביל, מה שמקביל אותו, הרי הוא גבורה, זה הצד השני. וההצטמצמות מצד התוכן המצומצם הראוי לצמצום עכשיו הפוך על הפוך. דווקא בגבורה, כמו שאמרנו מקודם, יש חסד גדול. כי אני מגלה את, 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 את החסד לפי מה שהוא יכול להתקבל. אז מצד אחד בגבורה יש חסד עליון, אבל יש גם גבורה. מצד שני בחסד יש גבורה, כי זה מופיע לפי המידה, אבל יש גם מעבר למידה. וההצטמצמות מצד התוכן המצומצם והראוי לצמצומו, הרי הוא חסד. ומצד ייחוסו לתוכן שאין לו גבול, הרי הוא גבורה. הכל מתהפך. וגבורתו כפולה. גם הצמצום וגם הניצחון על הכוח המנגד וההרחבה. לכן גבורה כפולה. טוב, אם לא הבנו, לא משנה.
שאלת כאן הגבורה יש בגבורה. החסד שבגבורה זה התפשטות?
החסד שבגבורה זה האינסוף האלוקי שנמצא בגבורה.
זו נטייה להתפשט?
נכון.
מול הגבורה שבגבורה?
הגבורה שבגבורה זה הכלי המדויק. יפה, עכשיו הפוך. עכשיו תסתכל בצמצום. החסד שבצמצום זה שהוא מתגלה לפי ערכו. והגבורה זה לפעמים היכולת להתפשט. הפוך מתהפך. אני מציע ככה. בואו נקפוץ לעוד פסקה. אני ידעתי שזאת תהיה בעיה. בואו נקפוץ לעוד פסקה. תראו עכשיו מקור שבע, זה יסדר את כל העניין. אבל לא לשכוח מה אנחנו רוצים היום לדבר. אנחנו רוצים לדבר רק על דבר אחד. לא להיות אנשים שמחפשים חסדים בלי גבורות. אנחנו רוצים בעולם הזה גבורות גשמים. לא רוצים חסדים בלי גבורה. לא רוצים שרבקה תפגוש מישהו אחר שהוא לא יצחק. זה בצד המעשי. בשורש הרוחני לא רוצים שיצחק יפגוש חסד עליון. הוא חייב חסד תחתון. הנה, בואו נסתכל בפנים בשבע, זה יסביר לנו יותר טוב. מוכרח, שמונה קבצים, קובץ וב, פסקה קופסה מחגימל. מוכרח שיגורש, שיושבט, שיבוטל בכל תוקף ועוז. כל מה שמפריע את אור החסד הגדול מהופיע בעולם, על כל המעשים, על כל הברואים, על כל היצורים, על כל העולמים. זה בדיוק מה שאמר כבודו. הקדוש ברוך הוא חסד גמור. אז כל הגבולות שאנחנו חיים בתוכם חייבים להתגרש, חייבים להתבטל, חייבים להיות מושבטים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע חסד בגבול. אבל תוקף חסד עליון זה, החסד העליון של ריבונו של עולם, מאיר בהדר הוא הגבורה העליונה. כדי שהחסד האלוהי יוכל להתקבל באמת, הוא חייב להופיע בגבורה. ואין שום סתירה בין שני הממדים האלה. והגבורה העליונה הזאת היא לא הגבורה המעשית שהיא מתגלה פה, היא הגבורה העליונה בעולמות רוחניים עליונים. גבורת יצחק. יצחק הוא לא צמצום, אוהב אבוים להגיד שיצחק הוא צמצום. יצחק הוא חסד גדול. גבורת יצחק המלאה לה חסד נעלה בתוכיותה. בתוך מצוות ההלוואה, מצוות מציאת העבודה, יש חסד גדול, לצדקה גדולה. אם כן, אף על פי שיצחק כלפי חוץ מתגלה כגבורה, באמת הוא מלא חסד, כמו שהוא אמר. מה הקדוש ברוך הוא אתה אומר? ישראל חטו? הם לא חטו, הם הבנים שלך, וכמה חטו וכו'. אם כן, דווקא יצחק, שהוא כביכול לדין, הוא הגבורה, הוא הצמצום, הוא החסד היותר גדול. עוד פעם משפט הזה. מוכרח שיגורש, שיושבת, שיבוטל בכל תוקף עוז, בכל תוקף העוז, כל מה שמפריע את אור החסד הגדול מופיע בעולם, על כל המעשים, על כל הברואים, על כל היצורים, על כל העולמים. תוקף חסד עליון זה, עכשיו, איך זה יופיע, או איך, או מהי המשמעות קודם כל של חסד העליון הזה? תוקף חסד עליון זה, מאיר באדר, הוא הגבורה העליונה. גבורת יצחק. המלאה לחסד נעלה בתוכיותה. אף על פי שכלפי חוץ היא מופיעה בגבורה, בצמצום. עד ההתעלות של קיעתה אבינו. שעם ישראל, אחרי שיצחק אבינו מסנגר עלינו, בדור הזה, בדורות האלה, אנחנו אומרים לו, אתה אבינו, אברהם לא ידענו, יעקב לא יכירנו, אתה אבינו. כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. אומר הרב, חסד עליון זה, אם כן יצחק, הוא חסד עליון, אבל חסד תוכי, חסד נסתר, חסד פנימי, שמתגלה בגבורה. חסד עליון זה, החפץ בכל תוקפו להתפשט, ולהתאמץ, כלומר להופיע בשפע, בלי גבולות, הצילות ציורו וחפצו, הוא על פי התוכן האידיאלי של החסד. הקדוש ברוך הוא רוצה, יצחק הוא חסד גדול, הוא חסד גמור. אבל החסד שיש בחסד הזה, זה שהוא יודע לצמצם את עצמו בכלים שיכולים להתקבל במציאות. לכן אף על פי שהחסד הזה הוא עליון מאוד, אין העולם המעשי כדאי לו. כלומר, החסד העליון של יצחק שמתגלה בגבורה, הוא חייב להיפגש עם חסד מעשי, שהוא הרבה יותר מקובץ ומצומצם. והוא מוכרח להתקשר ולהתאחד יצחק עם רבקה, תכף נראה, בזוהר חיים שני. אם כן, זוהר החיים הראשון זה יצחק שהוא תוכיות חסד, מעטפת גבורה. אבל הוא צריך להתאחד עם כוח שני, קלוש ממנו. מי הוא הכוח השני? שגם הוא מלא תוקף, גם הכוח השני מלא גבורה. שגם הוא רצון נתן לו, כוח ברזל, אדיר וחסון לו. כוח איתן עומד בפני כל מונע, עד כדי כך שהוא לקוח מהרם הרשעים האלה, הרמי עובד אבי. כוח איתן עומד בפני כל מונע, לקוח בתחילתו מאותו התוקף של רצונם, של רשעים אבירי לב חזקי מצח, שזה הרם, לבן הרמי, בתואל ומשפחת הרם, כל הזן האנושי הזה שנקרא הרם, שחזל אמרו עליהם שהם היו רשעים גדולים, אכזריים מאוד. אבל רבקה הצליחה לזקק, הצליחה לצרף, הצליחה בבחירתה החופשית לזקק את הערך של הגבורה, נקרא לזה החיצונית, בגבורה, בחסד חיצוני. אבל מזוקק ביסודו, בשורשו הרוחני, הוא מתואר בבחירתו על ידי רבקה. הוא מתואר בבחירתו, רבקה בת פדואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי. עכשיו תראו, אם יצחק הוא החסד העליון בגבורה העליונה, רבקה היא החסד התחתון בגבורה התחתונה. והמפגש הזה בין שניהם יוצר שלמות, גם ברמת העולם האידיאלי וגם ברמת העולם המעשי. אחות לבן הארמי, הופעה של החסד המעשי במסגרת הגבורה המעשית. הגבורה המעשית משפחת ארם, והחסד המעשי רבקה מול יצחק, שהוא הגבורה העליונה והחסד העליון. עוד פעם המשפט הזה. אבל מזוקק ביסודו ומתואר בבחירתו, רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, הופעה של החסד המעשי במסגרת הגבורה המעשית, לא האידיאלית המופשטת, שהיא יצחק. ומזוג נאה זה, הנה משפט שיסביר את הכל, של הגבורה האידיאלית של יצחק, עם הגבורה המעשית של רבקה, שבתוכיותם, אור החסד העליון זורח בקולתו כפיפה תפארתו, כי רבקה בגלוי חסד, ויצחק בנסתר הוא חסד. אם כן, כלפי חוץ יש כאן מפגש בין גבורה לגבורה, אבל באמת יש כאן מפגש בין חסד לחסד. וכלפי חוץ איך זה נראה? חסד או גבורה. ראוי הוא שיתכונן על ידו בית ישראל, לכונן עולם מלא, עולם בונה ומחייב. עולם החסד הבונה, עולם הגבורה המחייב. ועולם הורס ושולל. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה וכו' וכו'. טוב, אם לא הבנו את כל החלק הזה, באמת לא נורא. כי אסור לשכוח מאיפה התחלנו. התחלנו מהמשך חוכמה. מה המשך חוכמה רוצה לומר? שרבקה היא חסד, יצחק הוא גבורה. שפע בעולם הזה מופיע בכלים. אנחנו קצת העמקנו שמה שנראה לנו חסד בעולם הזה במקורו הוא גבורה, מה שנראה לנו גבורה בעולם הזה במקורו הוא חסד. ומצד האמת, יצחק במקורו הוא גבורה וחסד ביחד, ברמה האידיאלית, ורבקה בהופעתה היא גבורה וחסד מעשית. והזיווג הזה בין יצחק לרבקה, איך שלא נסתכל עליו, בין אם זה חסד וגבורה ביחס מידת האמת, בין אם זה גבורה חיצונית בחסד עליון, או חסד, נקרא לזה, חיצוני בגבורה עליונה, שזה יצחק ורבקה, או להפך, שיצחק הוא כולו גבורה וכולו חסד, ורבקה ברובד המעשי, בצד החיצוני, היא גבורה וחסד, המפגש הזה יוצר זיווג אידיאלי. איך שלא נסתכל על זה, התוצאה של כל החשבון הזה, גם אם לא הבנו את הקטעים האחרונים, הוא שאנחנו צריכים בעולם שלנו לחבר את שני הכוחות. שפע בכלים. אין שפע בלי כלים. אין כלים, אין שפע. זה הסדר. עכשיו, למה עשינו את כל הסיבוב הזה? כדי להבין את הרב חרל"פ, תקפצו שנייה למקור 11. בזמן שמתגלים בעולם חסדים גדולים. הנה, אנחנו רוצים שיתגלו בעולם חסדים גדולים. חסדים בלי גבול. אומר הרב חרל"פ, נהנים מהם כל הנמצאים כולם. הקדוש ברוך הוא חסד, והוא רוצה להשפיע חסד. ולכן הוא משפיע עלינו חסד. מצד שני, הקדוש ברוך הוא סידר את העולם כמו שראינו, שלא כל אחד יכול לקבל את החסד. יש מי שיקבל את החסד וזה יהיה חסד. יש מי שיקבל את החסד וזה יהיה נזק. לכן החסד צריך להתגלות בכלים של גבורה. לכן אומר הרב חרל"פ, תראו מדהים. בזמן שמתגלים בעולם חסדים גדולים, נהנים מהם כל הנמצאים כולם. אלא שלאו כל הפין שווין. לא כל אחד יכול לקבל את החסד הזה. וכל אחד מקבל את החסד באופן הראוי לו. מי שיש לו כלי לקבל את החסד, יקבל חסד. מי שאין לו כלי לקבל חסד, את החסד האלוקי הזה, מה הקדוש ברוך הוא יעשה? יעטוף את החסד בגבורה, וישפיע עליו גבורה. אז אם כלפי חוץ זה נראה נורא, זה נראה צמצום, זה נראה דין, זה נראה איסורים, זה נראה צרות, זה נראה קשיים. וישנם דברים כאלה, שמידת החסד שלהם מחייבת, שיעשו בהם נקמה. יש מציאות בעולם שלא יכולה לקבל את החסד האלוהי, אלא אם הוא מתלבש בכלים של גבורה, והכלים של הגבורה האלה נקראים נקמה, וזה החסד שהקדוש ברוך הוא עושה בהם. עוד פעם, וישנם דברים כאלה שמידת החסד שלהם מחייבת שיעשו או יעשו בהם נקמה, לפי החשבון הגלוי לא יתברך, כי אין כרגע כלים לאותה מציאות לקבל את החסד החיובי. ונקמה זו עצמה היא להם לחסד גדול. אומר רב חרל"פ דוגמה פשוטה. למה הדבר דומה? לרופא שמרחם על החולה. עכשיו יש חולה שיכול לקבל את החסד בחסד. יש חולה שצריך לקבל את החסד בגבורה, בדין. כלומר, ודומה הדבר לרופא שמרחם על החולה, ודווקא מפני זה הוא משקה אותו סמים מרים וחריפים. שכרגע כלפי חוץ, מי שמצלם את החולה הזה לוקח את התרופות החריפות האלה, מחובר לאלקטרודות חשמליות שלא נדע, חס ושלום קורטים לו איברים שלא נדע. זה נראה דין קשה, זה נראה גבורה קשה. אבל באמת בשורש הפנימי זה חסד, כי זה מה שמציל אותו. כי זה מה שמגלה לו, מאפשר לו להיפגש עם החסד בכלים שלו. ודווקא מפני זה הוא משקיע אותו בסמים מרים וחריפים ועושה לו ניתוחים כדי לרפותו מכל יום. אז מי שרואה את המציאות החיצונה, מה אומר? גבורה! דין! איזה חס ושלום, חס ושלום. איזה אלוהים אכזרי בעולם. תראה איזה גבורות, תראה איזה דינים. אומר הרב חרל"פ, אבל כולנו מבינים שהקדוש ברוך הוא חסד. המפגש בין יצחק לרבקה, שממנו צומח יעקב, שממנו נבנה עם ישראל, זה המפגש בין ריבונו של עולם לבריאה. זה המפגש בין ריבונו של עולם לעם ישראל ולהבדיל לאומות העולם. זה המפגש בין החסד העליון של יצחק כשהוא מתגלה בגבורה של יצחק. זה המפגש בין הגבורה של יצחק לחסד התחתון של רבקה. זה ההגעה ליעקב שהוא מידת האמת. תראו את המשפטים הבאים, נורא. לכן בזמן התגלות החסדים, כשיש תקופה היסטורית שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע חסדים, יהיו מצבים כאלה שהחסד לא יכול להתקבל בעולם. כי אין כלים שמתאימים לקבל את החסד באופי, בצורה, בלבוש של חסד. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מעטף את זה בגבורה, מעטף את זה בדין. מעטף את זה בצרה, מעטף את זה ביסורים, מעטף את זה כאן כלפי המלאק. מעטף את זה בנקמה. ולהבדיל אלפי הבדלות, שלא נדע. הנה אולי התחלה של הסבר על השואה. אם יש הסברים בכלל. לכן בזמן התגלות החסדים, מתגלות גם הגבורות. קדוש ברוך הוא רוצה להשפיע חסד. אין כלים שמסורים לקבל, זה יופיע בלבוש של גבורה. ומי שרואה מבחוץ מה הוא רואה? גבורה. אבל מה באמת יש פה? חסד. אבל אנחנו חיצוניים, רואים את הדברים בקטנות, רואים את הדברים בשטחיות. אז יש לנו קושיות. יש לנו קושיות על כל האיסורים, על כל הצרות לפני הקמת מדינת ישראל, להבדיל, אחרי הקמת מדינת ישראל, כל הקושיות שיש לנו היום. איפה החסד של ריבונו של עולם? איפה הטוב? איפה האמת? איך היום אמר מישהו בשיעור? או אתמול זה היה? אני לא זוכר. הנה, הוא יושב פה, אני רואה. הוא שם לב בשנים האחרונות שיש כל כך הרבה התרחקות מתורה ומצוות. כל כך הרבה דינים, מה שנקרא. דין, גבורה. אומר הרב, הרב, אל תתבלבל. לכן בזמן התגלות החסדים, מתגלות גם הגבורות. אלא שאינן גבורות בעצם, כי כל היסוד שלהם מהחסדים הוא עוז בידיך, עכשיו שימו לב, זה מופלא ביותר, הוא גבורה בימיניך. הרי גבורה זה צד שמאל. חסד זה צד ימין. תמיד חסד זה ימין וגבורה זה שמאל. תמיד התפשטות, שפע זה ימין, וגבורה, צמצום, כיווץ זה שמאל. דרך אגב, זה נראה הפוך. זה נראה שהימין הוא תמיד יותר לאומני. פוליטיקה שאנחנו אומרים. הימין הוא תמיד יותר לאומני ויותר מקובץ לעצמו, והשמאל הוא יותר רוחמני ויותר מתפשט לאחרים. זה כלפי חוץ נראה ככה. זה לא אמיתי. הימין שהוא הגבורה, סליחה שהוא החסד, הוא באמת הגבורה. ולכן הימין הוא תמיד הרבה יותר גיבור, הרבה יותר תקיף, הרבה יותר עוז, הרבה יותר עומד על שלו. וזה החסד האמיתי, לא להתבלבל. והשמאל שנראה כלפי חוץ, חסד, הוא שמאל, הוא גבורה, הוא צמצום, זה חסד שאין לו כלים להתקבל, זה אוסלו שמתפוצץ לך בפנים, אל תתבלבל, זה אוסלו שמתפוצץ בפנים. ולכן אומר הנביא, עוז בידיך הוא גבורה בימיניך, למרות שזה ימין, וזה חסד, במהות זה חסד, זה התלבש בלבושים של גבורה. לכן זה הפוך על הפוך מה שחושבים. יצחק אבינו שהוא הגבורה, הוא החסד היותר גדול. ולהבדיל רבקה שהיא מגלה את החסד, היא באה מסדרת הגבורה, היא באה מסדרת הגבורה, מהרם. לכן כלפי חוץ, רבקה היא החסד, יצחק הוא הגבורה. כלפי פנים, יצחק הוא החסד, רבקה היא הגבורה. אלא שזה ברובד העליון וזה ברובד המעשי. יש ביטוי כזה בחז"ל של עתיד לבוא, שמאל יהפך לימין. ביטוי כזה. דרך אגב, אנחנו חיים בעולם הפוך. אנחנו רואים בשנים האחרונות שימין הופך לשמאל. זה כי אנחנו שכחנו את יצחק. שכחנו את יצחק. לכן, בזמן התגלות החסדים מתגלות גם הגבורות. לא להיבהל ממציאות של גבורה. לא להיבהל ממציאות של מאז שחזרתי בתשובה, מאז שאני יותר קרוב לאלוהים, נהייתי יותר עומד על דעתי, יותר בעל עקרונות, יותר בעל ערכים, יותר ימני פוליטית, אני פחות ליברל, אני פחות פתוח, אני פחות נחמד לסביבה. לא להיבהל מזה. זה החסד האמיתי. זה החסד האמיתי. כי החסד הזה מתקבל במידות הנכונות. לכן למרות שכלפי חוץ זה עוז, כלפי חוץ זה נראה עוז, גבורה, זה בימיניך, זה חסד. גבורה, אבל זה בימיניך, זה חסד. היינו הגבורות הבאות מהימין, שהוא חסד. לכן החסד האמיתי לא נמצא בשמאל העולמי, ולהבדיל גם לא בשמאל הישראלי. החסד האמיתי נמצא בימין. ופוליטיקה, כן, פוליטיקה. לא רק רעיונות, גם פוליטית זה נכון. החסד נמצא בימין. למרות שכלפי חוץ זה נראה הפוך. ואף על פי שהגבורות הללו, ודרך אגב, אם החסד בא מהימין, אז הוא גם יודע להסתכל על השמאל בחסד. כלומר, אז גם על מי שהוא מייצג את האומניות ואת ההשתפשטות, גם על זה אנחנו יודעים להסתכל בחסד. וישראל אף על פי שחטא, וסגולת ישראל, ואמונה בעם ישראל, ובמדינת ישראל, עם כל הסיבוכים, עם כל הבעיות. זה חסד לכל הכיוונים. ואף על פי שהגבורות הללו מהחסדים הם נובעות, בכל זאת, מכיוון שאינם חסדים גלויים, כלפי חוץ זה מתגלה בגבורה, בעיקר כלפי אויב, הן נדחות לאחר זמן, לבחינת מעריך הפה וגבי דילה. כתוב אנחנו מעריך את הפה וגובה את שלו. והזמן המיוחד לזה הוא אי כפדה דמשיך. התקופה שלנו היא התקופה שבה משהו החסד העליון הפנימי מבחינת יצחק, מתגלה כלפי חוץ בגבורה. דרך אגב זה מדהים לפי זה. כשרבקה רואה את יצחק, מה קורה לה? נופלת מהגמל. מה זה אומר? כשהחסד החיצוני רואה את הגבורה החיצונית, שהיא בעצם החסד הפנימי, הגבורה החיצונית, אז היא מבינה שהחסד שלה זה כסף קטן, לעומת החסד של יצחק. אז היא לא נפלה מהגמל כי החסד מפחד מהגבורה, יצחק איזה בעל תוקפני שמאיים על אשתו עוד לפני שהוא פגש אותה בכלל. בכלל לא. אלא פתאום החסד שלה מבין שהחסד שלה זה חסד יחסית, תפל, חיצוני, לחסד העליון של יצחק. היא נופלת מצד כבודה לחסד העליון של יצחק, שכלפי חוץ מתגלה בגבורה. השמאל, עוד פעם, השמאל הוא חסד מבחוץ. השמאל הוא חסד מבחוץ. השמאל הוא חסד כלפי חוץ. כלפי חוץ, מי שבא לכיכר מלכי ישראל, ומדברים שם על שלום, אז זה נראה מאוד חסד, לא שמעתי את הנאומים, כי כבר אין לי באמת כוח יותר לשמוע את זה, אבל כלפי חוץ זה נראה מאוד חסדי, מאוד כבוד יושב ראש הרשות, הרשעה, היושבת ברמלה, אתה מוכן בבקשה לחזור מההתפטרות שלך? אנחנו מאוד זקוקים לשלום איתך, בבקשה אל תתפטר. אתם בחדשות או לא? אז אנחנו רוצים מאוד לעשות איתך שלום. אז בבקשה, תחזור לשולחן המסע ומתן, ובפרט שנשיא ארצות הברית יבוא לקראתך, ובפרט שהוא כמעט לא נפגש עם ביבי נתניהו הלילה הזה בשעה 2 בלילה, עוד שעתיים וחצי. אבל בגלל שזה לא נעים שראש הממשלה בארצות הברית, למרות שהוא בא למטרות אחרות, ונשיא ארצות הברית לא יפגוש אותו, אז הוא יעשה לו טובה, קראו לזה היום בחדשות ב-9 בערב או ב-8 בערב, חמיצות, פגישה חמוצה, זה הציטוט היה. הכל אפור, הכל אפור. דרך אגב, בן ימין, אתה לשכוח. והצדיקים הגדולים, כשהם רואים את התמרורים הגדולים שישנם בעולם, איך מגיבים אנשים שלומדים את השידוך הראשון, לא רק בין רבקה ליצחק, לומדים את השידוך הראשון בין החסד לגבורה, בין החסד החיצוני לחסד הפנימי. איך מגיבים צדיקים גדולים שרואים לבושים של גבורה בעולם, כשהם יודעים שבשור איזה חסד? הם לא נבלים מהמציאות החיצונית. והצדיקים הגדולים, כשהם רואים את התמרורים הגדולים שישנה בעולם, איזה פלאי ערף חלף ומדהים. המילה תמרורים זה גם מצד מרירות, זה מר, אבל זה גם מצד תמרור, זה מורה את הכיוון, זה מורה את הדרך. והצדיקים הגדולים כשהם רואים, דרך אגב, זה פסוק בנביא ירמיהו, שימי תמרורים, נכון? תמרורים, על פי המפרשים, זה תמרים קטנים. וחז"ל אומרים שהתמרים הקטנים מסמנים את הדרך לגאולה, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, רחל אמנו וכו'. סוגיה בפני עצמה, אולי לזה גם רפא"ל הפרומז. והצדיקים הגדולים כשהם רואים את התמרורים הגדולים שישנם בעולם, מכירים הם בזה שהחסדים הגדולים התגלו בהוויה. ולכן כשיש מלחמה ומכים בראש את האויב, וכלפי חוץ, זה נראה דין, זה נראה גבורה, זה נראה רע, זה נראה הרג, זה נראה מוות. הצדיקים הגדולים שמחים כשיש מצבים כאלה בהיסטוריה. כשעם ישראל מכה בגבורה, מתוך חסד, על הראש של אותם רשעים. ועם ישראל בכלל לא מתרשם מאותם אלה שמסתכלים על זה מבחוץ, כדין, כגבורה, כחסד. איפה המוסר? איפה האומניות? אותו דוח של אותו רשע. והצדיקים הגדולים כשהם רואים, ולכן לא צריך בכלל להגיב לזה, כי זה בלוף, בלי התנצלויות. והצדיקים הגדולים, כשהם רואים את התמרורים הגדולים שישנם בעולם, מכירים הם בזה שהחסדים הגדולים נתגלו בהוויה. והחסדים הגדולים כלפי אלה שלא יכולים לקבל את החסד בחסד, אלא צריכים לקבל על הראש בדין, זה החסד הגדול. דרך אגב, זה פילי פלאות. כי לעתיד לבוא, שירת האזינו מסתיימת בפסוק הבא. ארנינו, הרי שירת האזינו עם כל התורה כולה. איך מסתיימת שירת האזינו? ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. כלומר, לעתיד לבוא, מה תהיה החתימה של ההיסטוריה? הגויים ירננו, ישבחו, ישירו לעם ישראל. ארנינו גויים את עמו. הגויים ירננו, ישבחו, יפארו את עם ישראל. למה? מה קרה פתאום? כי דם עבדיו יקום. כי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, הקדוש ברוך עם ישראל, ינקום. במי הוא ינקום? בהם. ומה הם יעשו כשהם יקבלו את הנקמה? ישירו, יודו לעם ישראל שנוקם בהם. זה פשט הפסוק, אין פה לאן לברוח. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. כלומר, לעתיד לבוא, כשההיסטוריה תגיע לתיקונה השלם, יכירו בעלי הדין, אומות העולם, שהקדוש ברוך הוא עושה איתם חסד על זה שהוא נוקם בהם, כי הם לא יכולים לקבל את החסד בחסד, אלא רק את החסד בדין. ואז יתוקן העולם ועם ישראל הגיע למטרתו ולתיקונו. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. ובמי הוא יקום? בהם. ומה הם יעשו? ישפכו את עם ישראל על הנקמה בהם. זה הפשט. עוד טיפה. והצדיקים הגדולים, כשהם רואים את התמרורים הגדולים שישנם בעולם, מכירים הם בזה שהחסדים הגדולים נתגלו בהוויה. אלא מה? הם לא יכולים להתגלות בחסד. מתגלים בגבורה. גבורות גשמים. ועל כן דווקא אז הם יודעים להרבות ששון ושמחה. וכל מה שהם מרבים בשמחה, הם מחזקים את הגבורות להינקם אויביהם, שזהו החסד שלהם. החסד ביחס לאומות העולם זה דווקא הגבורה והדין שיעשה בהם. והגבורות נמתקות. איך הן נמתקות? הרי סוף סוף זה גבורה. כן, אבל המקור מהחסד, והצדיקים יודעים לזהות את המקור הזה. כדי לשלול מהמשחית את הרשות שניתן לו שלא להבחין בין צדיק לרשע, בין ישראל לעמים. כאן התברר הקו המבדיל, המפריד, החד משמעי, בין צדיק לרשע בין ישראל לעמים. וכל מה שרואים יותר בלבולים בעולם, ככל שבני אדם יותר מבולבלים, והחסד נהפך לגבורה, והגבורה נהפכה לחסד, הימין לשמאל והשמאל לימין, הכל מתהפך. מי שהוא באמת גבורה, הוא מתגלה בחסד מזויף. מי שבאמת הוא חסד פנימי, הוא מתגלה בגבורה חיצונית. וכולי. וכל מה שרואים יותר בלבולים בעולם, מהמלחמות שהמלכויות מתגרות זו בזו, ככל שהצדיקים רואים יותר את המציאות הזאת, הם שמחים ועליזים. זה, 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 זה מין ציור רזוי כזה. כלפי חוץ, העולם רועש וגועש, מלחמות, ערק, חורבנות, נפילות, התמוטטויות, מאבקים, חורבנות, קטסטרופה. והצדיקים יושבים, מסתכלים באינטרנט על המסך, מבסוטים מהחיים. אומר לריבונו שלנו, תודה רבה. זה נשמע עזוי, אבל זאת האמת. כי כשהמלכויות מתגרות זו בזו, אז הגבורה מתגלה בעולם דרכם, אחד על גבי השני. אחד על השני. ועל ידי זה מקרבים את הגאולה, אותם הצדיקים, שמסתכלים על המציאות נכון, ואותן המלכויות המתגרות זו בזו, בגבורה. ועל ידי זה מקרבים את הגאולה להמשיך חסדים גלויים על ישראל, עם קדושו, והגבורות מתחזקות לעשות צדקה וחסד גם עם הרשעה. שמנת חסדה, איך אנחנו עושים חסד עם הרשעה, היא שתכלה כעשן. בזה שאנחנו עושים בדין. וכרוח נושבת, וכחלום יעוף. תראו איזה יופי. ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו. על מה? ועולתה תקפוץ פיה. שעוולה נעלמת מן העולם. וכל הרשע כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. והתוצאה תהיה שיופיע הזיווג בין רבקה ליצחק באופן הנכון שלו. ואז ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך בארץ ציון, משכן כבודך ובירושלים קודשך. ואז יופיע יעקב, שהוא מידת האמת. טוב, האמת שיש כאן עוד כמה דברים. מספיק להיום. עוד משפט אחד. אחד אחרון. מקור 9. בואו נסתפק ב9. אנו רואים שכשמביטים על העולם, כשאנחנו מסתכלים על העולם, לשופטו, כלומר להבינו, מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד. כשאנחנו מתבוננים על העולם, מצד תורת הנגלה. לא מצד תורת הנסתר. היום הרשינו לעצמנו קצת, מעט, קצת לעסוק בנסתרות. קצת להבין את השידור בין רב קל ליצחק, השידור בין חסד לגבורה ברמות שונות, והתוצאה היא אמת. אז כשאנחנו מסתכלים על העולם לא מהמקום הזה, אלא רק על פי הנגלה, מה שאינם שאנו רואות מבחוץ. בדרך כלל, בואו נדבר רגע דברים פשוטים. כשאדם מסתכל על העולם, במשקפיים נקרא להם טבעיות, פשוטות, אנושיות. הוא יותר חסד או יותר גבורה? יותר חסד או יותר דין?
דין.
כל אחד מאיתנו יודע להיות ביקורתי כלפי כל מה שזז במציאות. אם כן, נטיית המוצא, הנטייה הבסיסית שלנו, זה להיות גבורה. זה להיות דין. זה כל דבר להגיד מה הבעיה, מה לא טוב, מה חסר, מה לא בסדר. אומר הרב, אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה בלבד, שבתורה לבד, בלא השפעתה של תורת חסד הנובעת ממקור ההשכלה האלוקית התפונה. כשאנחנו לא עולים למדרגת תורת הנסתר, שם אנחנו מגלים את החסד האלוהי שבכל דבר, גם שמופיע בגבורה, אז שאנחנו מביטים על העולם רק מהממד הנגלה. ממילא, מה התוצאה של זה? מתגדלת מאוד מידת הדין, שנאת הבריות וייאוש מכל צד. כלומר, אדם שלומד את תורת הנגלה לבד, סליחה שאני קצת חריף, אדם שלומד רק גמרא כפי המנהג המקובל, רק הלכה כפי המנהג המקובל, לא מנסה לחדור פנימה לסודות הרוחניים שיש בפנים. מה שקורה רבי חיים ויטל, הוא פוגש את הקליפה ואת השפחה שבמשנה ובגמרא. הוא לא פוגש את הלחלוכית הפנימית הנסתרת שבפנים. כשהוא מסתכל על החיים, מה הוא רואה? בעיות, צרות, איסורים, גבורה, דין. הוא מיואש, הוא נהפך לקטגור על כולם. אז הוא רואה חילוני יהודי נוסע בשבת, הוא מקטרג עליו. הוא רואה מלחמות בין ישראל לעמים, אז הוא מקטרג על המצב של מלחמה, הוא מוכן כבר אפילו את זה למסור. אפילו את זה, על זה לוותר ולמסור חס ושלום ארץ ישראל. ולא משנה הוא עם כיפה או בלי כיפה. כשאדם לומד רק נגלה, הוא נהיה מידת הדין. הוא רואה את הכל בדין, הוא רואה את הכל בגבורה, הוא רואה את הכל בחוץ. ואז הוא מגיע לשנאת הבריות, חס ושלום. והוא מגיע לייאוש. כי הוא לא רואה מה קורה בפנים, הוא לא רואה את החסד שביצחק, הוא רואה את הגבורה. כלומר, גם בבית המדרש יכולה לצמוח המציאות הזאת. זה לא שרק בבית של לבן, או של בטואל, או של הרם, צמחה המציאות הזאת. ורבקה ביסודה מזוקה, כמו שהרב אומר, ובחירתה חופשית התאורה, הצליחה להוציא טוב מרע וכו'. גם בבית המדרש יכולה להיות המחלה הזאת של להסתכל על החיים במידת הגבורה החיצונית. ואז ממילא, כל מה שהוא לא טוב על פי ההשקפה הנגלית, הוא מבחינתך רע, ואז יש לך ביקורת על הכל. יש לך ביקורת על החילונים, יש לך ביקורת על מדינת ישראל, יש לך ביקורת על הכל. זה פשוט מאוד להסתכל על החיים והמשקפיים האלה. אומר הרב, ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מטובל בקדושה, בדור שפרצות רבות מזדמנות בו, אין דרך אחרת, אין מסלול אחר, אין מנגנון אחר. להסתכל על המציאות שבה אנחנו חיים. מעמד נפשי, במובן הטבעי, אבל שהקדושה הפנימית היא זאת שמאירה את העיניים, בדור שרואים כל כך הרבה פרצות, כי אם בהצטרפות של הדייקנות העולה מהשפעתה של התורה הנגלית, עם חסדה ואור פניה של התורה הצפונה. לא לומדים אמונה, לא לומדים קבלה, מדרגות מדרגות, אז מיואשים מהמצב. אז רואים את צד שמאל כגבורה, ולפעמים רואים את צד שמאל, כחסד, עקום וכו'. לכן רבותיי, אין ברירה. חייבים ללמוד את הנושאים האלה, את התורה הזאת, את הכיוון הזה, את הכיוון הרוחני הזה. ורואים את זה בחוש, זה דברים פשוטים. אדם שלומד רק נגלה, הוא מאוד קטגור על המציאות. הוא חושב שהוא באור, כולם בחושך. ואדם שלומד את התורה יותר צפונה, יותר נסתרת, יותר פנימית, אז הוא יודע למזג את החסד עם הגבורה. הוא יודע לגלות את החסד הפנימי שימצא בתוך הגבורה. כל המשקפיים שלו מקבלות פרופורציות אחרות לגמרי. כלפי חוץ. זה גבורה, זה דין, זה קלקול, זה איסורים וקשיים. מבפנים, חסד פנימי הולך וצומח. שאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד ובאים לידי מיתוק. שיעורי בית. איך קשור? לכל מה שדיברנו עכשיו, מה שאומרים בשם רבי נחמן, כתוב בליקוטי מוהר"ן, על ידי ניגונים ומחיית כף, מתמתקים כל הדינים. מה זה? כולם אוהבים לשיר, על ידי ניגונים ומחיית כף. יאללה, מוחים כף, התמתקו הדינים. יאללה, יא בן אדם, באמת, זה מה שאתה מבין. איך קשור נגינה? איך קשורה נגינה ומחיית כף למיתוק הדינים? איך מציאות של ניגון ומציאות של מחיית כף, ברובד הפנימי שלה, היא זאת שמסוגלת לגלות את החסד שבגבורה. למתק את הדין ואז מגיעים לאמת. אם כן, סיכום. שאלה שורי בית, מותר לשאול שאלה. אם כן, מה למדנו היום? למדנו שהאידיאל זה להגיע לאמת. למדנו שהמפגש בין רבקה ליצחק הוא לא סתם השידוך הראשון בהיסטוריה, אלא זה המפגש בין החסד החיצוני לגבורה החיצונית. שהוא המפגש בין החסד הפנימי לגבורה הפנימית. שהוא המפגש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שהוא המפגש בין ישראל לאומות העולם. שהוא המפגש בין השמאל לימין והימין לשמאל. איך אגב, על פי זה פשט חדש לגמרי. ואתה, אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, הגידו לי, אתם מוכנים לתת את החסד המעשי של רבקה לחסד העליון של יצחק? כן או לא? אם כן, מצוין. ואם לא, הגידו לי. ואם אתם לא מוכנים, תגידו לי, ואז מה אני אעשה? ואפנה על ימין או על שמאל. אני איך לחפש את החסד שבחסד, או את החסד שבגבורה. טוב, גם על זה תחשבו לשיעורי בית. היה קצת קשה היום, אני מודה ומתוודה. אני מתנצל שהעמסתי עליכם בשעה כזאת של הלילה, אבל אני חושב שהמסר שניקח אלינו למציאות של, לחיים שלנו, חסד בגבורה. כל החיים להיות חסד בגבורה. ואז נגיע לאמת, בעזרת השם.